שלום וברכה, אנחנו ממשיכים במסע שלנו עם חוני המעגל, לנסות להבין את ההתרחשות המאוד מיוחדת שקורית. אני מזכיר בקצרה מה אירע ואיפה אנחנו עומדים. תקופת בית שני, דור במצב מאוד מאוד קשה מכל בחינה אפשרית. אנחנו מדברים על דור שיש בו ריבוי גירושים, ריבוי מכשפות, דור שבו המלך ינאי רוצח את תלמידי החכמים הפרושים, משאיר בפרוטקציות רק את שמעון בן שטח נשיא הדור, ואת חוני המעגל, לא מסופר אבל לא נראה לי שאפשר פשוט לפגוע בו. וחוני המעגל כצדיקו של הדור מתבקש על ידי התלמידים, על ידי אנשי הדור, להתפלל שירדו גשמים, מפני שאנחנו בבצורת ארוכה שכבר נמשכת שנה ועתידה להימשך לפחות עד חצי שנה. והוא מתפלל ולא נענה, ואחר כך נשבע בשמו של הקדוש ברוך הוא לא לצאת מהמעגל עד שירדו גשמים. ובאמת הוא מציל את הדור. הוא מציל את הדור ויורדים גשמים והכל חוזר לתחייה. והיינו מצפים שתהיה שמחה גדולה מצידו של מנהיג הדור, של הנשיא שמעון בן שטח, אבל במקום שמחה הוא שולח לו מכתב מאוד קשה. הוא כותב לו באיגרת שאלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי. וניסינו להבין למה. הלכנו בפעמים הקודמות בדרך אחת, ועכשיו אני רוצה לנסות לצעוד בדרך אחרת שנדמה לי שהיא חשובה באופן מיוחד כשאנחנו מצויים באזור של חגי תשרי, באזור הזה. ונאמר כך. בעצם, כשאנחנו שמים לב, אנחנו ראינו, יש לנו שני דברים שמפריעים לנו מאוד בהתנהלות שם של חוני המעגל ושמעון בן שטח. דבר ראשון זה ששמעון בן שטח אומר, אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי. שאלנו, אוקיי, אז תגזור עליו נידוי אם צריך לגזור עליו נידוי, ולמה בכלל לגזור עליו נידוי? ראינו שדרך העמידה מול ריבונו של עולם היא עמידה בעייתית, לא פשוטה. היא עמידה בעייתית מפני שהוא מוגדר בגמרא בברכות כמי שמגיס דעתו כלפי שמיה. הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא בצורה שנראית לפחות למראית עין כסוג של אולטימטום, נשבע בשמו של הקדוש ברוך הוא. צעדים מאוד לא פשוטים, אבל ההסבר למה לא לנדות אותו הוא הסבר כי אתה כבן מתחטא לפני אביו. ועל זה שאלנו, א', אם הוא בן, זו בדיוק הסיבה כן להעניש אותו, כי הרי בן לא אמור לדבר ככה לאבא. מילא אדם זר, אבל בן? בן שנשבע בשמו של אבא שלו? איזה מין דבר זה? לעשות כמובן, להכריח את אבא שלו. מאוד מוזר. והדבר השני זה ששמעון שאתה אומר, אתה כבן המתחטא. ומתחטא הכוונה מי שמעקר את החטא, משרש את החטאים, ולכאורה זה בדיוק מה שלא קורה כאן. כי במקום לתבוע מהדור הזה שינוי, תיקון, תשובה, הסברנו שמערכת הגשם היא מערכת של שכר ועונש, של תמונת מראה על מצבו של האדם, של הדור. במקום להבין, במקום לעמוד מול הדור ולהסביר להם, אין גשם כי אתם לא בסדר, אין גשם כי תסתכלו במראה, תראו מה קורה פה, תראו איך הדור הזה נראה. במקום לעשות את זה, חוני המעגל מסדר גשם. ושומן שטח מאוד מוטרד מזה. פעמיים הוא מוטרד מזה, א', כי הוא פותר את הבעיה הטכנית ולא את הבעיה המהותית. זאת אומרת, אוקיי, אז עכשיו יש מה לשתות, ועכשיו כל אחד ימשיך בחטאיו ובפשעיו, ושנה הבאה אולי תהיה בצורת קשה ממנה, אולי של כמה שנים. לא נצא מזה, כי לא עברנו שינוי, זה הדבר הראשון. והדבר השני, זה שזו בדיוק הבעיית הדור. הדור הזה הוא דור מאוד זזיתי, כאן ועכשיו, פתרונות מיידיים, הוא רוצה עכשיו את הכל כבמתי קסם. וחוני המעגל לכאורה נותן לו את זה בשפה שלו. הוא עכשיו, הוא מיד מסדר לו את הגשם. זה מה שהטריד אותנו, וננסה באמת לראות באור אחר ממה שדיברנו בפעמים הקודמות. אני רוצה לדבר על מה זה להיות בן. בן של אבא רגיל בעולם הזה. מה זה בן של אבא של אבינו אב הרחמן. מה המשמעות של להיות בן? וכדי לדבר על המשמעות הזאת, אני רוצה להזכיר, המהר"ל מדבר על כך שיש בנתיבות עולם, מדבר על כך בנתיב אהבת הרע, שיש שלושה מיני קשרים בחיים שלנו. שלושה סוגים של מערכות יחסים. מערכת יחסים אחת, הורים וילדים, או בהרחבה כל מה שהוא קשר דם, סבא, סבתא, נכד, נכדה, אבא, אמא, אבא, אמא מול הילדים, אני מתכוון, לא בינם לבין עצמם, אחים, אחיות וכולי, כשאב הטיפוס הוא אבא ובן, לצורך העניין, כדוגמה להכל. אבא ובן. יש מערכת יחסים אחרת, שמערכת יחסים של חברים, חברויות. כלומר, אנשים שהם לא קרובי משפחה שלי, הם לא חלק מהמשפחה, אבל אני חבר שלהם. אני צועד איתם אולי שנים ארוכות כחבר. ויש מערכת שלישית, שהיא מערכת שלא נרחיב בה, רק אתן את העיקרון, של איש ואישה. איש ואישה הם לא קשר דם, אבל הם כן משפחה. הם משהו אחר. ולכן יש שלוש מערכות. נדבר בעיקר על שתי הראשונות. הורים וילדים לעומת חברים, זה קשר שהוא קשר הפוך לחלוטין. הפוך. כל מה שמאפיין את זה לא מאפיין את זה, כל מה שמאפיין את זה לא מאפיין את זה. הורים וילדים זה קשר שהוא לא פשוט להרבה אנשים. למה הוא לא פשוט? הוא לא פשוט מפני שאנחנו לא יכולים לשאת, אנחנו לא אוהבים, מאוד לא אוהבים, מצבים קפואים, כלומר שקפו עלינו משהו. אנחנו רוצים לבחור, אנחנו רוצים חופש, אנחנו רוצים להחליט. ואת הדבר שאולי הכי מכריע בחיים שלנו, לא נתנו לנו לבחור. זה בסה. לא נתנו לנו לבחור מי זה אמא שלנו, מי זה אבא שלנו. סבא, סבתא, אחים. לא נתנו לנו לבחור. וכיוון שלא נתנו לנו לבחור, ילדים בשלבים כאלה ואחרים לא יכולים לסת את המציאות הזאת שהחליטו עליה את הדבר הכי משמעותי. פסיכולוגים אומרים שכל האישיות נבנית, נרקמת וכולי, דרך ההורים. אנחנו מודים לזה במקצת, לא עד הסוף. אבל המקצת הזה הוא מספיק הרבה, המקצת הזה. זאת אומרת, אנחנו תקועים בתוך מערכת שמשפיעה השפעה הרת גורל על חיינו בלי לבחור את המערכת. למה אי אפשר לבחור? למה לא לבנות איזה שוק הורים? וכל ילד יצא לשוק, יצא לי השוק ההורה, קטן או גדול או חמוד, אבי לי. זה הרבה יותר הגיוני. זאת הסיבה שהקשר הזה מאוד לא פשוט להרבה אנשים. אגב, ילדים תמיד אומרים לעצמם שאיזה לא פייר, הם לא בחרו את ההורים שלהם. אבל הם משלים את עצמם שאותם בחרו. כלומר, כל ילד יש לו איזה דמיון כזה שאותי, אבל מה זאת אומרת? אני משאלה, אותי בחרו. אבל הורים יודעים, לא שיש לי תלונות ברמה אישית, ברוך השם, מודה על כל ילד. אבל הורים יודעים שגם ילדים לא בוחרים. לא רק הורים לא בוחרים, גם ילדים לא בוחרים. גם ילדים בוחרים, וגם זה אפשר לדון עד כמה בוחרים, בוחרים לזכות בלהביא ילדים לעולם, מי שזוכה. בוחרים את זה. אבל איך יהיה הילד, מה יהיה האופי שלו, מה הסגנון, אם הוא יהיה כזה או אחר? אתה לא בוחר. כל המערכת הזאת היא מערכת כפויה. ובדיוק הפוך, מערכת החברות היא מערכת ממש טובה ונעימה, מפני שהיא מערכת בחירית לחלוטין. אני בוחר את החברים שלי, חברים שלי, אף אחד לא יחליט מי יהיו החברים שלי, מי יהיו אנשים שאני אסתובב איתם, אלך איתם, אבלה איתם, אלמד איתם, אעשה איתם, אף אחד לא מחליט. זה שלי, לכן חברים זה כיף. איזה כיף חברים? חברים זה כיף. חברים זה נעים, זה טוב, זה שלי, זה בחרתי, זה רצוי, זה נהדר. וזה הפוך לגמרי מהורים וילדים. אלא שכל מה שאמרתי עד עכשיו, זה רק חצי תמונה. כי יש עוד חצי שמשלים את התמונה. בשחצי הזה ננסה להיזכר. בסדר, אנחנו פה מספיק אנשים בשביל להיזכר. מי היה החבר הכי טוב שלנו בכיתה א'? מישהו זוכר? מישהו בקשר איתו? אחד הצביע, אבל הוא לא בקשר איתו. בכיתה ו'? יש לנו כבר שניים. אתה בקשר איתו? חברות אדוקה? כן. אז, אבל אתה בסך הכל אחד, אל תתלהב, יש פה רוב. יש לנו חברים, במהלך השנים עברנו חברויות רבות שהאמנו בהם עד כלות. ואצל בנים זה עוד, גברים פחות יודעים לעשות חברויות רגשיות, אבל אצל בנות זה הרבה יותר דרמטי. ילדה בכיתה א', יושבת ליד חברה שלה, החברה הכי טובה, כי זה תמיד מקוטלג, יש לה חברה, והחברה הטובה, והחברה הכי טובה, וחברה הכי הכי טובה באמת נשבעת לך. לכל אחת. ועם החברה הזאת יש ברית דמים, מספרת לה סודות שהיא לא תספר לאיש. ויש כל הזמן בדיקה שהיא באמת החברה הכי טובה, ושזה שהיא ישבה בטיול השנתי באוטובוס ליד האי, זה סתם הייתה התפלקות של רגע, ובאמת זה לא אומר שום דבר, רק כי היא מגילה והאי זה, אבל באמת החברה הכי טובה, ויש בריתות דמים, ואני נשבעת לך שלא אספר לאיש מה שסיפרת לי. אבל בכיתה ב', החברה הכי טובה, הופכת להיות החברה הכי טובה של זאת שהיא לא החברה באמת הכי טובה. ושתיהם קורטות ברית דמים, ושתיהם מספרות זו לזו את הדבר הכי דרמטי והכי חשוב. ואנחנו גדלים ומתבגרים, ויש לנו חברים בצבא שאולי הצילו לנו את החיים. ואנחנו להם, ולכל הפחות לחמנו כתף אל כתף. ואם לא לחמנו, אז התאמנו כתף אל כתף. ואכלנו מאותו מסטינג מפורסם, ואנחנו ממש לא ראינו חיים בלעדיהם. אבל חברים, זה דבר מאוד נזיל, יותר מדי נזיל. זה חולף, זה עובר, בגלל שלא בחרנו, או הפוך, בגלל שאנחנו בוחרים, בגלל שלא הכריחו אותנו. אבא ואמא, גם אם אמא אבא ואמא אחים ועשים, הכי קשים, הכי לא נכונים, הכי לא מתאימים לי, טעות אלוקית לשים אותם ההורים שלי. וגם אם הילד הוא ילד אסוני ממדרגה ראשונה, לא יעזור שום דבר. הוא יישאר אבא שלך לנצח נצחים, ואמא שלך לנצח נצחים. תוכל לאהוב את זה יותר, לאהוב את זה פחות, ליצור קשר יותר אדוק, פחות אדוק, תוכל כל מיני דברים. לא תוכל לעולם לברוח מזה. זה גדול עליך. זה מעל ההחלטה האנושית, וזה הופך את זה לנצחי. אבל חברים, אני מחליט, וכיוון שאני מחליט, אז היום אני מחליט שכן, מחר אני מחליט שלא, ואמברוגז מחר שואלים, ואני לאורך כל הדרך מאבד אנשים שהייתי מוכן לעשות למענם הכל, ואחר כך אני כבר לא יודע איפה הם בעולם. אין שמץ של מושג. יצא לי לפני חודש להגיע לאיזה חנות חשמל בירושלים, ואני רואה אדם שמסתכל בדיוק על המוצר שבאתי לקנות, מסתכל ואני אומר לעצמי, מאיפה הוא מוכר לי, מאיפה הוא מוכר לי, איפה הוא מוכר לי. ואז הוא מסתכל עליי ויש לי איזה רגע של התנוצצות. הבן אדם הזה, היינו ביחד 3 חודשים בלבנון. 3 חודשים. באינטנסיביות של 24 שעות ביממה, שאני לא מכיר אינטנסיביות כזאת עם אף אדם בעולם. 3 חודשים, 24 שעות ביממה, גם ברגעים כאלה ואחרים, ולא זיהיתי אותו, לבושתי. לא זיהיתי אותו. הוא לא זיהה אותי, גם לבושתי, כי אני כבר לא נראה כמו שהייתי נראה אז. אבל איך שלא יהיה, תראו מה עושות השנים לדברים שאנחנו בוחרים. כך זה עובד. וממילא, הקשר בין חברים הוא קשר נעים, רצוני וכיף, אבל לא נצחי, הוא חולף. קשר של הורים וילדים הוא קשר קשה יותר, והוא עובר מאמורות בדרך. והוא גם לא קשר של אהבה בהכרח, אלא הוא הרבה, ודאי, הוא צריכה להיות בו אהבה. אבל התורה מדברת בשפה של כבוד. לא ואהבת את אביך ואת אמך, ודאי זה חלק מאהבת לך כמוך, אבל לא ואהבת. כבוד, יראה, יש שם מימדים אחרים שמופיעים בקשר, מימדים שקשורים למרחבים שהם פחות לבחור אותם ויותר לאתר להחלטה אלוקית שהיא גדולה מאיתנו. אנחנו גם יודעים עוד דבר, שאם היינו בוחרים, אז זה היה נראה בדיוק כמו חברים. אם היינו בוחרים ילדים, זה היה נראה רע מאוד. לכן גם הקדוש ברוך הוא, העונש הראשון שהוא נותן לאישה אחרי שהעולם המובן מאליו של גן עדן קרס, וצריך ליצור עולם שאתה יוצר אליו קשר ומחויבות, אז ריבונו של עולם מייצר עולם שהוא עולם שתצטרך להתאמץ בשבילו, ובהרבה רונך ועצבונך בעצב תלדי בנים. וכמה טוב שהיא יולדת בעצב בנים, כמה טוב שהיא יולדת בעצב בנים, אבל כמה טוב שבדרך לילד שמגיע לעולם אוכלים קש. כי אם היינו בבוקר הולכים לחנות היפרקיד לבחור ילד, בשעה 2 בלילה, כשהוא מאיר אותנו בפעם הראשונה עם פרצוף לימוני, היינו שואלים את עצמנו שאלות קיומיות, ב-3 בלילה היינו משתגעים, ב-4 בבוקר היינו כבר מחכים איתו בתור עד שיפתחו את החנות, והיינו מחזירים אותו בחמת זעם, זורקים אותו לקופה הראשית, ומחפשים איזה 2 מסלסלת העודפי יצוא. ככה זה. סליחה? בדיוק. וכולם היו מחזירים. כולם, את הילדים הכי חמודים היו מחזירים. הקדוש ברוך הוא עשה איזה סוד כזה, שילדים עד גיל חודש לא מחייכים. שמתם לב לדבר הזה? תופעה, תופעה אלוקית. עכשיו זה נכון שאימהות עד גיל חודש מדמיינות שילדים עד גיל חודש כן מחייכים. כל אימא מתחרה על זה שהוא כן חייך, הוא חייך. זה רפלקס, הוא לא חייך. הוא לא יכול לחייך. לא בדיוק חודש, אבל פחות או יותר. למה? כי ריבונו של עולם מייצר איזה ברית מוחלטת בלי תנאים בין ההורים והילדים. האם אתה מסוגל לקום בבוקר, בלילה איזה בוקר, בשעות הבוקר המוקדמות או בסוף הלילה, האם אתה מסוגל לקום, לטפל בילד שלך, לחתל אותו, להעניק אותו, להתמודד איתו, ולא לקבל במתנה אפילו חיוך אחד קטן? מה ביקשנו ילד? מה ביקשנו? תן חיוך, קמתי, נקתי, עשיתי, תן חיוך, מה קרה? מה? משהו? לא, אין תמורה בעד האגרה. למה? בגלל שנוצר פה קשר של ברית. אגב, בדיוק אחרי החודש, רגע לפני שמפציע החיוך הראשון, עושים פדיון הבן. ואז בפדיון הבן שואל הכהן את האבא, מה אתה מעדיף יותר? 5 סלעים אלו? או ילד זה שילדה לך אשתך הישראלית. וזה רגע שרואים תמיד את האישה הישראלית בפאניקה. היא מכירה אותו, היא יודעת מה זה בשבילו 5 סלעים. היא יודעת כמה פעמים הוא עיר אותו בלילה מהשינה, היא יודעת, היא מפחדת שהוא יגיד, מה השאלה? ברור 5 סלעים? מה השאלה? היא בהיסטריה, היא בלחץ. מסמנת לו, הילד, בבקשה, הילד. אז הורים וילדים זה קשר אחר. זה לא קשר שבוחרים, זה לא קשר שמחליטים, זה לא קשר שהוא תלוי במצבי רוח. הוא ודאי מושפע ממצבי רוח, אבל עצם קיומו גדול עלינו, זה של ריבונו של עולם. הוא החליט מי יוולד איפה, למי, מה מתאים לכל אחד, גם אנחנו לא מבינים. הוא תפר את כל העסקה. אין לנו צד. וזה הופך את זה לנצחי. ובקשר של הורים וילדים, יש שני צדדים לברית. שלומת, אני אזכיר, אבל אני רק אומר בהערת אגב, שהקשר של איש ואישה, כשהוא במיטבו, או האופציה שלו, זה לכלול את שתי נקודות היתרון של הקשרים הקודמים. כלומר, זה קשר שמתחיל מבחירה. הרי ההלכה אומרת שאפילו הזוג הכי פרוש, הכי קיצוני, הכי זה, לפחות שיסתכל עליה, לפחות שיראה אותה, אסור אדם שיגדש את אשתו בלי שיראינה. צריכה להיות איזה בחירה, איזה חברות. איזה צד של אני רוצה, ואחר כך זה הופך להיות ברית נישואים. אחרי זה הופך להיות משהו מובהק, עם פתחי יציאה כדי לאפשר עדיין את ממדי הבחירה, וזה לא הנושא שלנו. חזרתי להורים וילדים. הורים וילדים יש להם ברית דו צדדית. לילד מצד אחד יש חלק בברית, והחלק, בוודאי בגילאים צעירים, חלק ללכת בדרכי אבותיו, להישמע, בכל הגילאים, לכבד, לירה, לתת מקום להורים שלו בתוך עולמו, לקבל השפעה מהם. כל המערכת הזאת נמצאת במחויבות של הילד. ויש מערכת אחרת שהיא במחויבות של ההורים. מחויבות לזון אותם, לדאוג להם, לחלקל אותם, לאהוב אותם, לחבק אותם, יודע שאני לא מדבר עכשיו הלכתית, כן? לאהוב אותם, לחבק אותם, ללמד אותם תורה, לעזור להם לרכוש מקצוע. כל המערכת הזאת היא המחויבות שלהם. אבל, ופה האבל הענק והגדול, המחויבות הזאת זה לא חוזה שאם פוקע צד אחד שלו, גם פוקע הצד השני. כלומר, אצל הרבה משפחות יש שפה של התניה. אם אתה עושה כך וכך, אתה כבר לא 3 נקודות. לא יכול להמשיך לגור בבית הזה. אתה לא הילד שלי. אתה לא... עוד כל מיני דברים. כן, כבר יצא לי כמה וכמה לשמוע הורים של צעירים לקראת חתונה שהם, אם את מתחתנת איתו, אפשר להכניס ברור בלי כל מיני דבר. עם האשכנזי הזה, עם התוניסאי הזה, עם התימני הזה, עם המרוקאי הזה, עם העני הזה, עם העשיר הזה, עם זה, כל מה שנכנס בפנים, כל הדברים חסרי הטעם שנכנסים בפנים. אם את מתחתנת איתו, אני לחתונה לא מגיעה, אני כבר לא אמא שלך, אני כבר לא אבא שלך, אני כבר לא זה, אני כבר לא זה. אני משפטים מהסוג הזה. שזה משפטים שמתיימרים להפוך את מערכת ההורים והילדים למערכת בחירית, ומערכת של הסכם הדדי. אם אתה מקיים את חלקך בחוזה, אני מקיים את שלי. אבל זה לא באמת כך. ואפילו אם צד אחד מפר את חלקו בברית, ובמיוחד אני מדבר על הילדים, אפילו אם ילד מפר את חלקו בברית, ההורים מחויבים מחויבות טוטלית לחלק שלהם בברית. אני צריך לקצר, אז אני רק אומר שחוני המעגל דורש מריבונו של עולם את חלקו בברית, אף שהילד, קרי אנחנו, עם ישראל, שבר את החלק שלו בברית. ולהבין את התביעה הזאת והדרישה הזאת, בעזרת השם, אנחנו נבין בהמשך. שלום.